אנחנו היינו בפסקה שין ממתת.
לא סיימנו.
טוב, אז בואו נחזור. בואו נחזור על העקרונות. אמרנו כך, אמרנו... מתחילים? שין ממתת. בהוצאה שלי זה עמוד 290, אין היה ברכות ב', עמוד 299. בהוצאה הישנה... 393. אמרנו שכשאנחנו מתבוננים על ההצלחה של האדם, של אומה, של עולם, של אנושות, ההצלחה הזאת תלויה בביטוי המעשי של פרו ורבו. דהיינו, מה שצוותה תורה, שלא תוהו בריאה לשבת יצרה, דהיינו שאדם צריך להיות שותף למעשה הבריאה, בין בחומר בין ברוח, אז ככל שהאדם יותר שותף למעשה הבריאה, ברוח ובחומר מתוך המגמה הרוחנית, כך ממילא ההצלחה של אותו אדם, של אותה אומה, של האנושות, של העולם. וריבוי הבנים, כאן בסוגיה הזאת זה ריבוי הבנים, אבל לאו דווקא, אבל ריבוי הבנים זה בעצם ביטוי לזה שכביכול יש כוח עובד, מה שכאן הרב קורא, כי בהתרבות, התרבות העובדים תרבה הברכה. אבל זה לא כוח עובד במובן של שוק העבודה, אלא כוח עובד במובן של לקיחת אחריות לבניין העולם. כי האישה, הבת, היא יותר בחינת כל כבוד הבת מלך פנימה, אומנם גם היא עסוקה בפיתוח העולם ברמות כאלה ואחרות, אבל מרכז הכובד שלה הוא לא לכבוש, אלא מרכז הכובד שלה זה דווקא הבניין התשתיתי, המקורי של המשפחה. ומי שאמור לבנות את העולם, זה יותר הבנים, יותר האדם ממין זכר. קצת עסקנו בזה בשבועות, היחס בין משה, אהרון ומרים. מה היה התפקיד של מרים?
צהריים טובים, ביקורת משרד החינוך, חדר המנכ״ל, כל התלמידים עם כל המחלקות לומדים בתוכנית מלאה, מתרגשים לרדת לחדר המנכ״ל. כל התלמידים מכל המחלקות לומדים בתוכנית מלאה, מחלקות ישראליות וזרות, גיור, חיילים, כולם יורדים
לחדר המנכ״ל. יש לי הצעה מעשית. יהיה פה עכשיו פקק ארוך, אז אין טעם ל... טוב, מה שאנחנו נעשה זה ככה, אחד הבחורים ישים עין מה קורה בפקק, כשהפקק ייגמר אז אנחנו נטפטף ונתן להמשיך כרגיל. מה? אבל אז תהיה הפסקה פה חצי שעה. השיעור ילך. לא צריך רשימה, מישהו ישים אוזן ועין מה קורה שם בפקק שיתחיל עוד מעט, ברגע שיגמר הפקק אנחנו... זה ייקח חצי שעה, חבל. בסדר? טוב, דוד, אפשר לסמוך עליך? אפשר, תשים עין, אתה לא צריך לעמוד בחוץ, אתה לא צריך לפשפש את זה, יש כבר תור, אז חבל סתם לעמוד אותו, בסדר.
תגיד הרי המשרד החינוך שבו גם משהו.
למה אתה לא הביא... טוב, אז בואו נחזור אלינו. אז אם כן, באמת אנו רואים, אנחנו קוראים שוב, באמת אנו רואים שהצלחת כל אומה תלויה הרבה בריבוי הבנים. כי בהתרבות העובדים תרבה הברכה. אמנם כדי שבאמת תהיה הצלחת אומה, צריכה להיות הצלחה של ריבוי בנים. אבל החיים הם חיים מורכבים, ותמיד יש איזשהו יחס, איזושהי זיקה, בין הממד הכללי שהוא הצלחת האומה והצלחת האנושות לבין המאמץ של הפרט להצלחת האומה והאנושות. דהיינו, זה נכון שכשיש ריבוי בנים זאת ברכה לאומה, אבל מצד שני, ברוך השם, לגדל משפחה גדולה זה דורש כוחות, זה דורש מאמץ, זה דורש מחויבות, זה דורש מאמץ נפשי, מאמץ כלכלי וכו' וכו'. ואז יכול מאוד להיות, אומר הרב, שכשאנחנו לא מספיק מעריכים את המגמה שבשבילה אנחנו פועלים, אז הצרכים האישיים והמטלות האישיות יכולות לקעקע את המטרה הכללית. ולכן, מה נותן כוח בעצם להתמודד עם הצדדים הפרטיים של החיים? כמו למשל פה ריבוי הבנים בכוחות הנפש ובפרנסה, לדוגמה, מה שנותן את הכוח זה הכרת ערך המטרה. הערך שהאומה צריכה הרבה בנים, במחאות, כדי שהבנים האלה יבנו את העולם, וזה מה שנותן כוח לפרט או למשפחה להתמודד עם כל המורכבות של גידול משפחה גדולה, ברוך השם. נקרא את זה. אמנם בזמן שיתר הצרכים של מכשירי החיים, כלומר, בזמן שההכשרה של החיים, דהיינו, כאן מדובר בעיקר על הפרנסה, שיש קושי כלכלי, או, ויותר עמוק מזה, ועצם החיים אינם במילואם, כלומר, במצב שבו ההכשרה למשפחה גדולה, כמשל, ועצמיות החיים, עצם החיים, מגמת החיים, מטרת החיים, אינם במילואה, אז הברכה שהיא יכולה להיות ברכה גדולה, שהיא הריבוי, הברכה, הריבוי הזה יכול להפך לכללה, חס ושלום, הברכה הזאת יכולה להפך לכללה. אז תהפך זאת הברכה הנעדרה של ריבוי הבנים, שהיא ברכה אל הכלל, להיות למעמסה אל הפרט. כי הפרט ישפוט את מציאותו המשפחתית רק ברובד הפרטי המשפחתי, ואז מה הוא יראה? הוא יראה שזה קשה לגדל משפחה גדולה, הוא יראה שזה דורש מחויבות כלכלית, הוא יראה שיש צרכים ועומסים וכו' וכו', ואז ממילא יצא שכרו בהפסדו. כלומר, המגמה שבשבילה הוא קיבל את הברכה הפרטית היא טובת הכלל, אבל מגמת החיים שלו היא לא טובת הכלל. ממילא גם במקביל יכול להיות שהכשרת החיים לא מאפשרת לו את הצלחת הפרט כדי להצליח את הכלל, ואז ממילא, במקום שהפרט ישרת את הכלל, הפרט נהפך למעמסה, כי הוא ניתק את עצמו מהכלל. זה ממש כאילו נכתב היום, אני חושב. ואז כי יכבד עליו תורך הטיפול והגידול, הוצאת הפרנסה של כולם, ופיזור הנפש בצורכי כל אחד מהם. כל כוחות החיים הנצרכים לגדל משפחה גדולה, מבורכת, באמת לפי הערך הנכון. מה? תראה, בוא נוציא מכאן עיקרון. החיים הפרטיים יש להם מגמה. המגמה היא הכלליות. עכשיו זה הפוך על הפוך. אדם חושב הרבה פעמים שבזה שהוא יהיה כללי, זה יכול לפגוע בו באופן פרטי, באופן אישי. זה בדיוק הפוך. דווקא בגלל שאדם כללי, והוא יודע למקם את עצמו כפרט בתוך המסגרת הכללית, דווקא זה נותן לו כוח להתמודד עם כל המצבים שאיתם הוא צריך להתמודד במסגרת הפרט. מה שנותן כוח לאדם הפרטי, זה דווקא המנוע הכללי שממנו הוא נובע, שממנו הוא פועל. ואם הוא ינתק את עצמו מהמנוע הכללי הזה, ובאלה החיים הפרטיים יהפכו עליו כמסע.
ואם לא הוא פועל נכון?
ואם לא?
ואם הוא פועל באופן כלל, אם מרגיש את זה באופן לא טוב אישית, זה לא שפועל נכון?
לא הבנתי את המשפט הזה.
זאת אומרת שאם אני צריך לדוגמה, בעל הפועל כללי, זה מרגיש באופן אישי לא טוב.
אז יש פה בעיה.
אז
יש פה בעיה חמורה. כלומר, אדם שהוא נובע מנקודת המוצא הכללית, והוא יודע שבשביל זה הוא צריך להתאמץ קצת יותר מבחינה פרטית, זה ייצור אצלו עושר ברמת הפרט, כי הפרט והכלל יהיו בפרופורציות הנכונות. אבל אם זה יוצר אצלו איזושהי מציאות שהכלל בא על חשבון הפרט, כלומר הפרט נדחה, הפרט נפגע מזה וכו', זה מראה שיש כאן איזה הפרת האיזון. זה מזכיר קצת מה שאתה אומר, שהגמרא מספרת על רב חיסדא ורבא בר אבונה, שהיו דיינים בעם ישראל. ובא אליהם רב חייא בר רב מדיפתי, ואמר להם, למה אתם יושבים ודנים את עם ישראל כל היום? מה עם התורה שלכם? תורתכם, מתי נעשה? מתי אתם ממצים את עצמכם? אז שם הרב בעיניים מסביר, ובאמת הם הגיעו למצב שחלש ליבם, שנחלש ליבם גופנית ונפשית ורוחנית וכו'. אז שם הרב אומר, שלהיות אדם כללי, זה להיות אדם שלא דוחה כי הוא זה את הצרכים הפרטיים שלו, עד כדי כך, כשהוא מתעסק באופן ממשי בצרכיו הפרטיים, הוא לא מרגיש שום סתירה, ושום אם אפשר לומר שזה בא על חשבון, הערך הכללי. הוא כל כך כללי, שגם כשהוא כביכול באופן מעשי פועל פעולות פרטיות, הוא כללי. אז אם הוא אדם כללי, אז כלל ישראל עכשיו הולך לישון. אז כלל ישראל עכשיו הולך לשתות קפה עם אשתך. זה לא פרטי, זה כללי. איפה נמצא הפער בין כללי לפרטי? אומר הרב הפוך על הפוך. אצל אדם שחושב שהכלליות היא באה לידי ביטוי בצדדים המעשיים, ואז בעצם כשהוא פועל באופן מעשי פעולות פרטיות, הוא מרגיש לא כללי. מדוע? כי הוא באמת לא כללי. כאדם שפועל כלליות באופן מעשי, זה לא אומר שיש לו כלל, יש בו כלליות באופן פנימי אמיתי. ואז מלא תיווצר הסתירה בין הפעולה הפרטית המעשית שלי לבין הפעולה הכללית המעשית שלי. כי הכל נגזרת של הרמה המעשית. אבל אם מדובר על מדרגת חיים פנימית, אלוקית, אז גם כשהוא מטפל בענייניו הפרטיים, הוא מרגיש שהוא פועל כרגע לטובת הכלל. כי הוא חי ככה. לכן אומר הרב, ההדרכה האמיתית היא שטובת הכלל מעולם לא תעיק לאדם על השלמתו הפרטית. פסקה חשובה שם בעיניה. בעיניה שבת א', עמוד 4-5. עמוד 4-5. אני קורא שני משפטים. אבל בשום אופן אין להשקיף על ערך עבודת הכלל במושג צר. אסור להשקיף, כלומר להבין את המושג כלל באופן צר. מה זאת אומרת? כלומר, לחשוב שלהיות אדם כללי זה להיות אדם שפועל פעולות כלליות. כלומר, רק להתייחד באותן העבודות המעשיות, המונחות לפניו בהעמסת עול כבד, עד שהשלמות הפרטית תידחה לגמרי. ואז הוא כל הזמן מרגיש במתח הזה שאתה מדבר עליו, בפער, האם אני כללי, האם אני פרטי. במה זה בא לידי ביטוי? איך נצלם אותו? אם נצלם אותו שותה קפה, אז הוא פרטי. אם נצלם אותו נאבק על ארץ ישראל, אז הוא כללי. זה לא נקרא כללי. להיות כללי זה שארץ ישראל חיה בקרבך גם כשאתה שותה קפה. ואם הגעת למסקנה שצריך לשתות קפה, אז כרגע כלל ישראל שותה קפה, ולמרות שהפעולה היא פרטית, היא בעצם כללית. ואז אתה לא חי בסתירה פנימית. כי מדרגת החיים היא כללית. לכן, כי אם צריך להשכיל, שאומנם כיוון שתעודת מטרת האיש השלם היא הטובה הכללית שיוצאת ממנו בחייו, אם כן לא רק השעות שבהן הוא מתייחד בפועל בעבודת הכלל מלאות מתעודת חייו, וכשהוא לא בפועל עוסק בענייני הכלל אז הוא כאילו פרטי, לא? כי אם כל שלשלת חייו, כל צורכי השלמתו, בין הרוחנית, בין החומרית, כשהוא יגיע למסקנה שכרגע צריך לטפל בעצמו או במשפחתו, כולם יהיו לתועלת להגדיל טוב או טוב הכלל. על כן במנוחת לב צריך לפנות אל השלמות הפרטית שלו. הוא לא פונה בתסכול, הוא לא פונה באיזה מין מערבולת פנימית, האם אני עושה נכון, האם אני כללי, האם אני פרטי. הוא יודע שהוא כללי. כמובן צריך לבנות את המדרגה הזאת, זה לא יבוא ביום אחד, זה בעבודה רוחנית ולימודית עמוקה וארוכה מאוד. אבל אדם צריך להגיע למצב הזה שהוא לא חי בסתירה פנימית. בסדר, זה נושא שלם הנושא הזה. אולי עוד משפט אחד. על כן לא זאת היא המרגיעה, שההשתוקקות להשלמת הכלל תעיק להשלמה הפרטית, כי בכל ייווצר המתח הזה. כי אם האיש הגדול וטוב הלב, העובד השם עבודה תמה, צריך שיעלה למידה זו להשכיל, כי כל אשר יותר ירחיב את השלמתו הפרטית, כמובן בפרופורציות המדויקות, כן יותר יוכל להשתלם בה בעבודת הכלל. עכשיו משפט שהייתי תולה בכל מערכת ציבורית. על כן, אין מידת עבודת הציבור, האם אדם הוא עובד ציבור נאמן? האם אדם הוא שליח כללי נאמן? איך היום החברה המודרנית שופטת אותך? כמה שעות אתה במשרד, נכון? במה נמדד? האם את מורה טובה? מתי את מגיעה לבית הספר ומתי את עוזבת לבית הספר? נכון? ככה זה נמדד, הכל במבחן התוצאה, במבחן הפעולה. אומר הרב זה טעות. על כן אין מידת עבודת הציבור נערכת לפי כמות הזמן. האם אתה באמת עובד ציבור, האם אתה באמת כללי, זה לא תלוי בכמות הזמן, למרות שגם יש לזה ביטוי בזמן, זה ברור. כפי איכות הפעולה. כפי איכות הפעולה.
כל התלמידים, כל המחלקות, כולל חיילים, כולל הסדר, כולל עולים חדשים, כולל תיירים,
כולל שותה קפה. על כן אין מידת עבודת הציבור נערכת לפי כמות הזמן, כי אם כפי איכות הפעולה. וטובה יותר פעולה של שעה אחת, שעת איכות אחת, היוצאת במנוחת נפש ומחומשת בגוף בריא, מעבודה תדירה המחלשת את הגוף ומבזבזת יותר מדי את הכוח הרוחני. עכשיו שלא תצא מכאן תקלה, זה לא אומר אם כן אז נהיה כללים באופן מעשי שעה ביום. בסדר, פרופורציות. אבל אדם גדול אין אצלו סתירה בין כללי לפרטי. אז אותו דבר, זמן נותן כוח למשפחה גדולה, המגמה הכללית. ואז ממילא, האם מגדל משפחה גדולה זה קל? זה לא פשוט, זה לא פשוט. זה לא פשוט כמו שכאן הרב אומר מצד הפיזור הנפשי. זה לא פשוט מצד הטיפול והגידול. זה לא פשוט מצד הוצאת הפרנסה. זה לא פשוט. אבל מה נותן את הכוח? מה נותן את הכיוון? מה נותן את הערך לכל זה? ההצלחה של הכלל שתלויה בכל הפרטים, שכל אחד מהם יהיה שותף לעבודת הכלל. אני קורא רגע את כל המשפטים האלה מההתחלה. באמת אנו רואים שהצלחת כל אומה תלויה הרבה בריבוי הבנים, כי בהתרבות העובדים תרבה הברכה. אמנם בזמן שיתר הצרכים של מכשירי החיים, הפרנסה וכו', ועצם החיים אינם במילואם, כשהמכשירים של החיים חסרים, ועצמיות החיים, מגמת החיים, מטרת החיים אינה במילוי, אז תהפך זאת הברכה הנהדרה של ריבוי הבנים, שהיא ברכה אל הכלל, להיות למעמסה על הפרט. כי יכבד עליו תורך הטיפול והגידול, הוצאת הפרנסה של כולם, פיזור הנפש, בצורכי כל אחד מהם. אבל ביות הברכה בתכלית המילוי, שהיא ברכת הכלל, בהיות כוח הגוף חזק ואמיץ, הכוחות הגופניים חזקים, דיינו הפרנסה ברוך השם בסדר, וכוח הנפש גם הוא בריא בשלם, והפרנסה, העושר והשפע מצוי לרוב, והבנים מתגדלים בלא קולמום בין מדווה ופגע, כמובן זה לא איזה מין, יש כאן זה ציור תיאורטי מאוד ככה, הכל בסדר, הכל נקי, הכל חלק, כמובן זה לא המנגינה הזאת, אבל הכיוון הזה רק בשמחה וססון, ומוכנים להשכיל ולעבוד, אז יש כוח לקבל ברכה, זאת המעולה בערך הכלל, שתהיה גם ברכה הגונה בערך הפרט. לכן הנקודה פה היא נקודה עקרונית, בואו נצר גם מריבוי הבנים ממשפחות גדולות, ניקח את זה עקרונית. ככל שהאדם יותר מונע מהאידיאלים הכלליים, כך ממילא יהיה לו יותר כוחות להתמודד עם ההתמודדויות הפרטיות שהוא מתמודד בחיים. כי הכל יימדד בפרופורציות המדויקות והנכונות. כי ברגע שהפרט שבוי בעצמו, אז הוא רואה את כל העולם כאילו זהו. ברגע שהוא רואה את כל העולם כאילו זהו, אז כל דבר גדול יכול להיות ענק, וכל דבר קטן יכול להיות קטסטרופה. כלומר, הכל מאבד כיוון. הרב קורא לזה באורות הקודש, על פי הזוהר, שיות והאדם הוא, ככה הוא קורא לזה, יצור אפסי. אמנם האדם הוא עולם מלא, אבל האדם ביחס לכולל הוא נקודה פרטית זהירה. אז איך האדם יכול להיות שמח בעצמו? כי תמיד, כל מה שהוא יראה בו, יראה אחרים, יותר מוכשרים, ממנו בכל מיני תחומים. הוא חכם, יש אדם יותר חכם. הוא יפה, יש אדם יותר יפה. הוא עשיר, יש אדם יותר עשיר. הוא חברתי, יש אדם יותר חברתי. הוא מצליח, יש אנשים יותר מוצלחים. אז תמיד, ביחס לאחרים, הוא יראה את עצמו חסר. אז לעולם הוא לא יהיה מאושר. אז אדם חושב שכדי להיות מאושר הוא צריך להתנתק מהכלל וידוג לעצמו, הוא אומר הרב בדיוק אפור. כדי שאדם יהיה מאושר, הוא צריך למקם את עצמו בתוך ההרמוניה הכללית. ואז מלא הוא ממקם את עצמו בנקודה המדויקת. אז הוא יודע מה הוא כן ומה הוא לא. והוא יודע שמה שהוא לא משלימים אחרים, והוא שמח במה שאחרים עושים. זה הפוך בדיוק ממה שחושבים היום. אולי כדאי לקרוא באורות הקודש. אתה יודע מה הוא אמר? זה קשור קצת, כן. בואו נראה רגע באורות הקודש ג' יש כאן פסקאות שלמות, פרק שלם שנקרא יסוד הכללות. אז זה בעצם הפרק הראשון שנקרא היסוד הכללי. זה דבר אדיר, מה שכתוב פה זה אפשר לומר צבא של כל החיים שלנו. האדם, כל מילה פה צריכה דיוק, אבל ננסה את העיקרון לפחות להבין. האדם צריך להיחלץ תמיד ממסגרותיו הפרטיות, הממלות את כל מהותו, עד שכל רעיונותיו סובבים תמיד רק על דבר גורלו הפרטי. שזהו מוריד את האדם לעומק הקטנות, ואין קץ לאיסורים גשמיים ורוחניים המסובבים מזה. האדם, כל מקום שכתוב האדם, מדובר על אדם המעלה. האדם. שם השם שבאדם. אדם מלשון אדמה, האדם, לפי אחד הפירושים, השם שנמצא באדם. צריך. מה זה צריך? הכרח. הוא מוכרח. זה לא המלצה. זה חיוב. האדם צריך להיחלץ. המילה להיחלץ היא מילה קשה. מה זה להיחלץ? זה כביכול אדם נמצא באיזה בור, והוא צריך עכשיו לצאת מהבור הזה. תמיד. מה זה תמיד? תמיד. זה לא היום, אתמול. זה כל הזמן. האדם צריך להיחלץ תמיד ממסגרותיו, ממסגרת, מה ששם אותו בכלא, בסוגר, בגבולות. מהי המסגרת שממנה האדם צריך להיחלץ תמיד? הפרטיות. האדם צריך להיחלץ תמיד ממסגרותיו הפרטיות. אם זה החלומות הפרטיים שלו, הרצונות הפרטיים שלו, הדאגה כל הזמן באופן מעשי לעצמו, הוא שבוי בעצמו. אז הייתי אומר, הנה, כדי שאתה מצליח, הוא צריך לטפל בעצמו. לא אמרנו שלא, ברור שכן. אבל אם הוא כל הזמן שבוי בעצמו והוא רק מכיר את עצמו, ומשקיע כל הזמן בעצמו, אומר הרב, האדם צריך לחלץ תמיד ממסגרותיו הפרטיות הממלות את כל מהותו, עד שכל רעיונותיו, המחשבות שלו, השאיפות שלו, החלומות שלו, ההתנהגות שלו, הכל, סובבים תמיד רק על דבר גורלו הפרטי. הוא מנסה לבנות את הגורל הפרטי שלו בגשמות וברוחניות, בצורה המקסימלית, והוא בכלל לא שם לב שהוא חלק מחשבון הרבה יותר כולל של עם, של אנושות, של עולם וכו'. אומר הרב שזהו מוריד את האדם לעומק הקטנות. הפוך על הפוך, ככל שאדם יותר שבוי ודואג ומטפל בפרטיות שלו, כך האדם הזה נהיה יותר קטן. למה? כי הוא חושב שהפרטיות שלו יכולה לכלול את הכל, והרי היא לא, ואז הוא מגלה שיש פרטים אחרים שהם לא פחות מוצלחים ממנו ואולי הרבה יותר מוצלחים ממנו. שזה הוא מוריד את האדם לעומק הקטנות, ואין קץ לאיסורים גשמיים ורוחניים המסובבים מזה. אדם שכל הזמן שבוי בגורלו הפרטי, וזהו עסוק מעשית ורוחנית, מחשבתית, האדם הזה יהיה אדם מיוסר. כל הזמן הוא יתייסר. הוא ירגיש כל הזמן שהוא לא מספיק, הוא לא מספיק מצליח, הוא לא מספיק מממש מה שהוא רוצה, הוא לא מספיק מצליח להשיג את מה שהוא רוצה. למה? כי הוא חושב שהוא זה הכל. אבל הוא הרי עדיין לא השיג את הכל, ואולי גם הוא עדיין לא יודע שהוא לא יצליח להשיג את הכל לעולם. אז הוא כל הזמן במרדף, אז הוא כל הזמן רואה את מה שאין, כי הוא חושב שהוא הכל. ואלא שהוא מבין שהוא חלק מפאזל כולל, והחלק שלו הוא חלק חשוב מאוד, אבל הוא חלק מהשלמה של כוחות אחרים שיכולים להשלים גם אותו, אז הוא רגוע. הוא מבסוט ממה שחלקו, ממה שיש לו, אזור השיר הסמר וחלקו. אבל צריך שתהיה מחשבתו, עד לכאן מלא, מה כן? אבל צריך שתהיה מחשבתו ורצונו, ויסוד רעיונותיו, נתונים לכללות. לכללות הכל, לכללות העולם, לכללות האדם, לכללות ישראל, לכל היקום. ומזה תתבסס אצלו גם הפרטיות שלו בצורה הראויה. ועכשיו משפט מהזוהר, בשביל המשפט הזה אני קורא את הפסקה הזאת. וכל מה שהתפיסה הכללית היא יותר חזקה אצלו, הפוך על הפוך, אדם בא למכון, אומר, למה באת לפנות את עצמך? על מה מדברים איתו פה? כלליות. תיקון עולם, תיקון ישראל, גאולה וכו'. אומר, רגע, אני באתי לבנות את עצמי, מה אתה רוצה עכשיו? נכון, כדי לבנות את עצמנו, אנחנו צריכים להיות שייכים אל ההרמוניה הכוללת, שנותנת את הפרופורציות הנכונות לכל אחד מהפרטים. וכל מה שהתפיסה הכללית היא יותר חזקה אצלו, ככה תגדל שמחתו. ככה אדם יותר שמח, כי הוא לא מנסה להיות מה שהוא לא. וככה יזכה יותר להארת האור האלוהי. וכאן הוא מערב מאמר בשם הזוהר, מאמר חמור מאוד. כי שם מלא חל על עולם מלא. שם השם במלאות חל במציאות מלאה. ולית שכינתא שריה באתר חסיר. ואין השכינה שורה במקום שהוא חסר. ומי הוא המקום החסר הזה? האדם הפרטי הזה שחושב שהוא הכל. אבל הרי הוא לא הכל, אז אם כן הוא חסר. וכיוון דה באתר חסר או פגים לא שריה, כיוון דה שבמקום חסר או פגום השכינה לא שורה, והוא עצמו חושב שהוא הכל, אבל הוא בעצם רק פרט. והוא כל מיני חי בפער הזה, בין הרצון שלו כביכול להיות הכל בכל דבר, לבין הפרטיות האמיתית שלו, אז אם כן הוא תמיד מרגיש חסר, תמיד הוא פגום וחסר, וכיוון דה באתר חסר או פגים, חסיר או פגים לא שריה השכינה, איך תשרה באתר, במקום שהכל נטול וחסר? מי זה הכל? אני בעצמי. ואין שם באותו מקום של אותו אדם, כי אם נקודה דלה, מצערה ואפסית. נקודה קטנה, אפסית, מצערת. שהיא הפרטיות האנוכית לבדה. האגואיזם. דרך אגב, היום רואים את זה בחוש. שאנשים שכל הזמן עסוקים בגורלם הפרטי, בכל מיני תחומים, הם לא אנשים שמחים. הם לא מרוצים. תמיד הם רוצים עוד. יש לו מנה רוצה 200. מה אכפת לך שהמנה יהיה אצלך וה200 יהיה אצל חברך? מה אכפת לך? מה מפריע לך? אבל רבה, אתה תהנה ממנו והוא ייהנה ממך. ולכן והתביעה הזאת להיות תמיד נתון ביסוד הכללי, בצרור דלאל הדבק חי כולה, בצרור העליון שבו כל החיים, מקור החיים, הוא יסוד נשמת הצדיקים, המתהלכים לפני האלוהים ומתענגים על השם. והם צריכים להתחזק, לדעת את עצמות רצונם, וכו' וכו'. טוב, נקודה חשובה. היום רואים, אם נחזור לפסקה שלנו, אנשים לא רוצים משפחות גדולות. למה? כי זה עומס. איזה עומס? בכל מה שלמדנו מקודם. עומס נפשי, עומס חינוכי, עומס כלכלי. עומס. נו, אז איך פותרים את העניין הזה? רק לפי הכיוון הזה. אם אנחנו מבינים שהפרט בישראל או המשפחה בישראל היא נובעת מהמנוע, מהמגמה של הכלל, והיא רואה את עצמה כחלק מבניין העולם, ממילא יש כוח. אבל אם אתה רואה רק את עצמך, ואתה אדם פרטי, אם כן אתה נטול חסר ופגום, נקודה דלה, מצערה ואפסית, אז אין כוח. אז הפוך על הפוך. למי אין כוח? למי שכל מה עסוק בעצמו. למי יש כוח? למי שעוסק וקשור למגמות כלליות, ומכוח זה מטפל בעצמו. הרי זה מדהים הדבר הזה, שאנחנו רואים לצערנו רב תפיסות רבות ואנשים שכל הזמן חיים סביב הזנף של עצמם, והם מרגישים שאין להם כוח, ורואים אנשים שהם כל הזמן עוסקים בדברים כלליים, גם בתחום העיסוק שלהם וגם ברוך שהם משפחות גדולות, ויש להם כוח, והם לא מרימים ידיים והם לא נשברים. איך זה יכול להיות? ברור, כי נקודת המוצא של הפרט היא הכלל. בבקשה. השיעור ממשיך כרגיל, מתוך המגמה הכללית ירשמו הפרטים במשרד הדתות. תראה, פעם למדתי לא זוכר אצל מי, שיש שיעור אפילו אם יש אדם אחד בכיתה. אפילו אמר לי פעם תלמיד חכם שאם יש רק לוח הוא מדבר. שיעור זה כללי. בבקשה.
הוא כותב שרק אם יש לך כבר פיזי,
נכון, תראה, ברור שצריך לבנות את זה. כלומר, לא יכול להיות שאדם יהיה עם הכרות כלליות אידיאולוגיות והוא לא יטפל בצרכים המעשיים.
הוא
לא צריך להיות עשיר.
אין לו כסף, כאילו,
אין לו כסף למה? לקנות כוס קפה? מה?
החינוך
של
הילדים, כל המוסדות, ולשלוח אותם
לזה. תראה, מה זה אין כסף? יש פרופורציות ביחס לכסף. יש דברים שהם יותר חשובים, יש דברים שהם פחות חשובים. אני לא מאמין במשפט הזה אין כסף, סליחה שאני אומר לך את זה. שהקדוש ברוך הוא יזמן לנו בשפע והרווחה, מה זה אין כסף? תעבוד. תעבוד, יש לך משפחה גדולה, תעבוד, תראה בזה אידיאל גדול. לפרנס ילדים, לפרנס משפחה שהם יבנו את האומה, בעזרת השם. אז אני עכשיו פועל בניין, פועל שחור, עובד רק בניינים פרטיים, לא. אתה בונה בניין מתוך מגמה כללית, ובזאת השם הילדים שלך יהיו גם כלליים. ותטפל בפרנסה. לכן אמרתי מקודם שהכוח הגוף חזק ואמיץ, כוח הנפש בריא ושלם, הפרנסה, העושר והשפע מצאו לרוב, הבנים מתגדלים ולא קולמום בין מטבע פגע רק בשיחה וססון, וכולי. כל זה, זה הרעיון העקרוני. האם החיים הם נראים כמו המשפט הזה? לא. הרב קוק בעצמו אמר פעם על עצמו שהדבר היחידי שיש לו בבית שהוא רכושו זו קופסת הגפורים שאצלו בבית. נראה לי שכל היושבים פה יש להם קצת יותר מקופסת גפורים. איך זה נכנס? השאלה מה הראש, איפה הראש נמצא? מה? לא בדקתי, בסיפור לא כתוב. מי זה הוא? רצה להגיד שכשיש פרופורציות בין צדדים שונים של חיים, אז זהו השיר השמח בחלקו. ידוע שהרב קוק, כשהיה מקבל את המשכורת מישיבת מרכז הרב, היה מפזר את כולה לעניים, עד שיום אחד החליטו בהנהלת הישיבה לתת את המשכורת לאשתו, שהיא תדע מה לשמור. היה פה יהודי צדיק מאוד, שלא כל היושבים פה זכו להכיר אותו, הרב יאיר אוריאל זכר צדיק לברכה, מחברון, שלימד פה שנים רבות מאוד, שהיה מעין הסיפורים האלה במשך שנים. זה נודע לנו רק אחרי פטירתו, זכר צדיק לברכה. במשך שנים, בסוף כל חודש היה רואה מה נשאר בחשבון, אם נשאר, והולך לתרום את הפער הזה. נגיד הוא הרוויח 1,000 שקל, נשאר 200 שקל בסוף החודש, 200 שקל לצדקה. ומה בחודש הבא? בעזרת השם. במשך שנים.
שתי ואותיר.
מה? שתי ואותיר, בדיוק. נכון, הכרת את הסיפורים האלה? הכרת את הסיפורים האלה לרבי יאיר? לא. גם אני לא הכרתי לפני מותו. אבל אחרי פטירתו, לפני מותו לא הכרנו, אחרי פטירתו, סיפורים מבילים, זה מדורות אחרים הסיפורים האלה. חי את החודש. כמו החפץ חיים, פתח את המכולת עד הסך שהיה צריך לאותו יום. ומה יהיה מחר? אלוהים גדול, בעזרת השם. טוב, אז אנחנו אולי לא במדרגת צדיקות כזאת, אבל אולי גם זה לא מתאים לכל אדם, ואולי גם אסור לנו לנהוג בצורה כזאת, יכול להיות. אבל תראה שיש אנשים גדולים שהם הבוטח והשם חסד סובבנו. כמובן, מתוך השתדלות, מתוך מאמץ, מתוך עשייה. בבקשה, אבישי.
אבל זה נכון, אז נשמע מאוד מאוד רבה, כשאר אדם רק משתים פתקים, צדיק. אז נשאר כאלה, ולנאר אותם, איך אפשר להגיע מנדגה אבל מה, אפס, או אתם אנשים לא ממציאים בעולם, מה יש פה, ואיך זה להתחיל את העולם.
כן, אבל אני ברשותך הייתי אומר, רק שיש כאן איזה, אתה מדבר על המהלך המעשי כבר. הרב הוא מדבר על המהלך הרוחני הפנימי. האדם צריך לגבש בעצמו את ה, את ה, את הרעיון הזה שהוא הופך מפרטי לכללי. אני חושב שאחד הדברים שקורים לכל אחד מאיתנו, ברוך השם, שמגיע לבית המדרש, בפרט בית המדרש הזה, הוא מה שקורה לנו, שאנחנו מלהתבונן על החיים במשקפיים מאוד פרטיות ולהיות עסוקים בגורלנו הפרטי, החומרי ואולי הרוחני, אנחנו מגדילים את המשקפיים ומסתכלים על הדברים באיזשהו מבט הרבה יותר כולל, ובתוך כל ההרמוניה הזאת אנחנו ממקמים את עצמנו כפרטים. זה מה שאמור להיות. נכון או לא? זה קורה לנו או לא? זה קורה? עכשיו, זה לא אומר שאדם לא דואג לעצמו, למשפחתו, בפרנסתו וכו'. וזה שכן. אבל המשקפת היא משקפת אחרת. המבט הוא מבט אחר. הוא שם אותך בפרופורציות אחרות. כן. בבקשה.
המשקפת הזאת יכולה להחליש, כי יש משקפות שגם מאוד אפשר להסתכל על הגדלת משפחה כערך לא כללי לאומי, אלא ערך, אני רוצה שיהיו לי הרבה ממשיכים, אני רוצה
זה קטן. בוא נאמר את זה בצורה קיצונית. אני רוצה שיהיו הרבה אנשים שישמשו אותי שאני אזקן ויגידו אחי קדיש. בסדר? נגיד, שמעתי תפיסות כאלה פעם. בסדר, לא על זה אנחנו מדברים. יש אחד שרוצה שעשרה אנשים יגידו עליו קדיש בבית הכנסת. כל בית הכנסת יגידו, תראה, הוא עשרה אומרים עליו קדיש. טוב, לא על זה מדברים פה.
עכשיו אני רוצה
להראות
לאומות
העולם.
זה כן ערכי, ולא המגמה הכללית. זה גם יכול לבוא
מעיניים חילוניות. נכון, אבל כאן מדובר על מגמה יותר פנימית, יותר עמוקה. מה שאתה אומר מזכיר לי קצת מה שכותב הרב חרלאפ. הרב חרלאפ כותב בספר ממני ישוע על פי הסוד. הוא כותב שיש איזשהו מספר, על פי הגמרא, מה שהגמרא אומרת במסכת סנהדרין, אין בן דוד בא עד שיכלו נשמות שבגוף. יש הרבה הסברים לביטוי הזה בגמרא. אחד ההסברים שיש מספר מסוים של נשמות ישראל שצריכות להופיע בעולם הזה. אין בן דוד בא עד שיכלו נשמות שבגוף, נשמות שבגוף, עד שיתמלא המספר של אותם היהודים שצריכים להופיע במהלך ההיסטוריה מאז יציאת מצרים או בני יעקב וכו', עד סוף ימות עולם, ואז יגיע משיח. אין בן דוד בא עד שיכלו נשמות שבגוף. אומר הרב חרל"פ, אומות העולם בתת מודע שלהם, לפעמים אולי במודע שלהם, יודעים שהגאולה תלויה בכלל הנשמות היופיעו בגוף בעם ישראל, והם רוצים לפגוע בנו בזה. אומר הרב חרל"פ, זה הסוד שהם רוצחים אותנו ותופכים בנו במשך כל ההיסטוריה, שהשואה כמובן הייתה השיא השלילי בהקשר הזה. יש להם איזו ידיעה פנימית בתת מודע שלהם, שאם יגיע מצב שיכלו נשמות שבגוף בעם ישראל, תופיע גאולה, יבוא תיקון עולם, וזה אולי מבחינה מסוימת סופם, סופו של השקר הגדול שהם נושאים על גבם או במוחם, ולכן הם רוצים כל הזמן למעט את המספר בישראל. זה נשמע טכני מה שאני אומר, זה הרבה יותר עמוק. הם רוצים כביכול למעט את המספר. אומר שם הרב חרל"פ בפסקה הזאת, אז אם כן, מה הפתרון כשאנחנו רואים נשמות ישראל נרצחות, נשמות בגוף ודם ישראל נשפך כמיים? אומר הרב חרל"פ, פשוט להגביר את הילודה. הם רוצים למעט את ישראל, הם יודעים שבזה תלויה הגאולה. אנחנו נגביר את ישראל. במקום שיש הכחדת חיים, אנחנו נוסיף חיים. כי זאת מגמתם, בתת מודע של התת מודע שלהם.
ההתבוללות
זה אותו חשבון. יש כאן הרבה חשבונות. טוב, זו סוגיה שלמה, הסוגיה הזאת של מילוי המספר, מה שנקרא. למלא את המספר. טוב, בואו נתקדם ברשותכם. והנה, אם כן, אני רק אולי כן רוצה לקרוא את החצי האחרון של המשפט האחרון. אז יש כוח לקבל ברכה זאת המעולה בערך הכלל, שתהיה גם ברכה הגונה בערך הפרט. יצירת הפרופורציות הנכונות בין כלל לפרט ייתנו לנו את הכוחות להתמודד עם צדדי החיים השונים של הפרט. אם אני יונק מהמקום הכללי. פנוי רבותיי. נא להתפלח לאט לאט. והנה, זהו כל תכלית הצלחת האומה. שכל כך תגדל אצלה הצלחה של הפרטים. הצלחה כלכלית, הצלחה משפחתית, הצלחה ערכית, מוסרית, אלוקית וכו'. שכל כך תגדל אצלה הצלחה של הפרטים, עד שכל הדברים שימצאו טובים אצל הכלל, יהיו גם כן נחשבים לטובה ושמחה אל הפרט. לצערי הרב, שמעתי פעם ולא פעם את הרב דרוקמן, תמיד שהוא מדבר על ניחומי אבלים, מקפיא לומר את הדבר הזה, שמעתי כמה פעמים את העניין הזה. על מה אנשים מדברים בניחומי אבלים? כמה כסף יש לפלוני? כמה בורגר בצ'יפס הוא אכל? לא. מדברים כמה האדם הזה היה אדם ערכי, כמה האדם הזה היה אדם מוסרי, כמה האדם הזה עשה חסד עם הבריות. אז אמר הרב דוקמן, זה מגלה שאם לפחות בחיים של האדם, אם בחייו של האדם, אנחנו לא יודעים לשים את הפרופורציות הנכונות בין כלל לפרט, בין נתינה לאגואיזם, לפחות אחרי מותו של אדם, אתה רואה שהמין האנושי, הנפש האנושית, ודאי עם ישראל, כן יודע את החשבון הזה. הראיה, מה מדברים עליו אחרי מותו? אחרי מותו מדברים עליו כמה היה כללי, כמה עשה חסד, כמה היה מאיר פנים, כמה היה אדם חביב, כמה עזר לאחרים. זה מה שמדברים בבתי אבלים. גם במקומות שאותו אדם שהיה בחיים לא דיברו מעולם על זה, על הדברים האלה. אז הנה מה אתה רואה? שאם זה יוצא אחרי מותו של אדם, כנראה שהאדם בבסיסו יודע שזה הדבר החשוב באמת. למרות שיכול להיות שכל החיים הוא עסק בדברים אחרים לגמרי. הוא במשפחתו, אבל מה שיספרו עליו אחרי מותו, אלה הדברים האלה. זה מראה שהאדם בבסיסו שייך ליחס הנכון מכלל הפרט. ולכן והנה זה הוא כל תכלית הצלחת האומה, שכל כך תגדל אצלה הצלחה של הפרטים, עד שכל הדברים שימצאו טובים אל הכלל יהיו גם כן נחשבים לטובה ושמחה אצל הפרט. וזה המצב אי אפשר לבוא, כי אם בברכת השם על האומה, שתהיה מתוקנת כראוי בגופה, בכלכלתה, בביטחונה, ונפשה, בריאות הנפש, תהיינו אנשים שמחים, עם שמח, עם בריא, עם אופטימי וכו', בגופה ונפשה ורכושה, אז יהיה הרוח הלאומי חזק מאוד בליבו של כל איש מאנשיה, וכל חיוב כללי יהיה לשמחה ולססון. כשאתה רואה אדם שהוא לא אדם שמח, שהוא לא אדם בריא, ברמה הפנימית אנחנו מדברים, ברמה הנפשית, זה מצביע על מעמדו הרוחני, שמעמדו הרוחני אולי הוא יותר מדי פרטי ביחס לכלל. וזאת היא מעלת ישראל בתיקונם. וכאן ההקשר שלנו, עד שגם ההליכה למלחמה, שהיא יכולה חס ושלום לבוא על חשבון הפרטים, הפרטים יכולים למות במלחמה בשביל הכלל, עד שגם ההליכה למלחמה אינה צריכה שום לחץ. כלומר, זה לא בא ממקום חיצוני, כי אם התנדבות רצונית מאהבה עזה, שהרי הכרוז מכריז, יש מחלוקת אם זה רק במלחמת מצווה, רק במלחמת רשות או גם במלחמת מצווה, שהרי הכרוז מכריז, כל האיש הירא ורך הלבב ילך וישוב לביתו. בין ירא ורך הלבב כפשוטו, בין מעבירות שבידו, כפי שהגמרא מביאה מחלוקת הנאים. על כן ביות השכר, נחזור לעובד אדום הגיטי, על כן ביות השכר ניתן לעובד אדום בשביל כבוד אהרון, שהיה מקום האורה לכל ישראל, אותו אהרון קודש, והיה בנסוע אהרון שקראנו השבת. והנקודה הפנימית שעל ידי אור הקדושה המופיע ממנו, מהאהרון, יאוחדו כל פרטי הכלל, כלומר כלל הפרטים בעם ישראל נוסע, אבל זה אהרון בעצם הוא הכלל, והיא בנסוע אהרון. אהרון כאילו הוא מציאות פרטית, אבל היא בעצם מציאות כוללת שמאגדת בקרמה את כל הפרטים של ישראל. אז כשאהרון היה בבית עובד אדום הגיטי, מה בעצם הכוח שהופיע שם? הכוח הכללי. ואז מלא, הכוח הכללי הזה נתן את היכולת להשפעת השפע הפרטי, כי השפע הפרטי יבוא על ידי שאנחנו ננק מהמקור הכללי שהוא בחינת אהרון. על כן ביות השכר ניתן לעובד אדום בשביל כבוד אהרון, שהיה מקום האורה לכל ישראל, והנקודה הפנימית של ידי אור הקדושה המופיע ממנו ייחודו כל פרטי הכלל באחדות נפלאה, עד שלא יימצא שום הפרש בין דבר שהוא לטובת הכלל דבר שהוא לטובת הפרט. האם יש מישהו שלא הלך עדיין? מי שלא הלך נא לצאת עכשיו. עד שלא יימצא שום הפרש בין דבר שהוא טובת הכלל לדבר שהוא טובת הפרט. על כן, הרי זה פילי פלאות, היינו אומרים, מה שייכת ברכת אהרון הרוחנית שהייתה בבית עובד אדום הגיטי לברכה הגשמית של שפע פרנסה וריבוי בנים? מה שייכת הברכה הפרטית של משפחה הפרטית בישראל, שישה בקרס אחד כל החיים מה שעשינו, לאהרון, שזאת המגמה הכלל ישראלית? לזה בדיוק הקשר. ברגע שיש חיבור פנימי אל הכלל, ממנה יש השפעה אל הפרט. יש חיבור פנימי אל הרוח, יש ברכה ברוך השם בגשם. משיב הרוח ומוריד הגשם. על כן הייתה ברכתו ברכה כזאת, שלפי הנהוג היא ברכה רק בערך הכלל. ורוב טובה כזאת, לכללה תחשב בערך הפרט. ריבוי בנים, פרנסה, צרכים, פיזור נפש. אבל ביותה אותה ברכה פרטית נתונה לברכה על פי השם, כלומר למקור הכללי שלה, מובן הדבר שכבר מילא השם את ברכתו עם כל המכשירים לקבל ברכה נשגבה כזאת גם ברובד הכלכלי, שמורה על התכלית היותר מאושרת שיוכל הכלל להגיע הדיה עדיה בלכתם אחרי השם וידבקם בתורתו. הוא בכלל אומר הרב, הוא עוד על מילוי כל הברכות וההצלחות במלוא המובן, מאחר שריבוי מופלא כזה של בנים, שהוא ליותר מערך הרגיל, שהוא כפי ערך היותר רחב האפשרי בטבע האדם על דבר, על דרך היותר מבורך בהפריה, יחשב לברכה או לברכה. טוב רבותיי, נגענו פה בנקודה מאוד מאוד עקרונית. אדם ששבוי בגורלו הפרטי יראה את החיים הפרטיים שלו כעומס, כבעיה. אדם שהוא שייך למגמות כלליות יראה את כל המצבים השונים ולפעמים המורכבים בחיים שהוא עובר, הוא משפחתו וכו', יראה את זה כמנוף להתקדמות, מנוף לעלייה, מנוף לכלל. אדם עובר את אותו דבר, השאלה מה הוא רואה. החצי כוס הזאת מלאה, נגיד שהיא חצי, בוא נעשה שתהיה חצי, היא חצי, אחד רואה חצי מלא, אחד רואה חצי ריק, מי צודק? שניהם. מצד החפצה שניהם צודקים, יש פה חצי ריק חצי מלא. אבל מה משנה פה? כלומר, מה יוצר דוגמת המחלוקת? המבט של הגברה. אם יש לי אישיות שרואה את המילוי, אני רואה חצי מלא. אם יש לי אישיות שרואה את הריקון, אני רואה חצי ריק. אז המציאות היא לא משתנה. המציאות בעולם הזה היא מציאות מורכבת, היא מציאות מסובכת. גידול משפחה גדולה כמשל, זה דבר מורכב. הצרכים של האדם, המצבים שעובר בחיים, הם מצבים מסובכים. זה עובדה, זה נתון, רק, איך אומר שלמה המלך, רק משוגע דומה עליו העולם כמישור. העולם הוא לא מישור. העולם הוא והיה יעקב למישור. עכשיו, השאלה איך אני מתייחס אל היעקב הזה, זה כבר תלוי בי. העולם הזה אולם מורכב. השאלה אם נקודת המוצא שלי, נקודת המוצא של יש לי בעיה, או נקודת המוצא היא איזה יופי, לאיזה מה אפשר להגיע. זה שני מבטים שונים לחלוטין, שיכולים לשנות את כל החיים. במה תלוי השינוי הזה? אדם שהוא פרטי, הוא יראה בדרך כלל את הבעיה. אדם שהוא כללי, יראה בדרך כלל את האתגר, את הכיוון, את המגמה. זה משפט אולי קטן, אבל אני חושב שכל החיים מקופלים במשפט הזה. החצי ריק והחצי מלא זה קיים, זה עובדה. העולם הזה הוא בחינת, אסור לאדם שימלא פי צחוק בעולם הזה. אי אפשר למלא את הפי צחוק. כמו שאמרנו הרבה פעמים, חצי פי בוכה על כל הבעיות, חצי פי צוחק על הטוב שיש ועל הטוב העתידי. עכשיו השאלה, מכוח מה אני חי? אני חי מהחצי פי הבוכה, או אני חי מהחצי פי הצוחק? מה הכוח שמניע אותי? אם אני כללי, חצי פי הצוחק, כשאני ערני לכל הבעיות, ואני מנסה להתמודד איתם, ולהתגבר עליהם ולהתרומם דרכם. ואם אני מתמודד כאדם פרטי, אני רואה את החצי הריק. זה פשוט. זה כמו אחד עובד קשה. עובד קשה. ברוך השם, תסתכל טוב, יש לך עבודה. ברוך השם, אתה מפרנס את משפחתך בכבוד, אתה לא תפיל על החברה. אבל אני עובד קשה. אבל קודם כל בוא תכיר בצד החיובי. אתה, ברוך השם, אדם שיש לו עבודה. אתה יודע כמה אנשים אין להם עבודה. אתה גם שמח בעבודה. אתה גם אנשים הולכים לעבודה והם לא שמחים ממה שהם עושים. קודם כל פרופורציה. בבקשה.
חשבתי שדווקא אדם שמאמין בקדה, אסמוך בחלקו, אסמוך בחלקים שלו, כי הוא מאמין בהשגחת השם שכל אחד עובר, הוא חלק ממסלול, הוא עובר את המסלול הפרטי שהוא צריך לעבור ביחס אל הכלל. אז דווקא אליו כן שייכת מידת ההשתברות. שגם אם אני רואה דבר שמצד מה שאני...
לא הבנתי? מה אמרת? שמתי לב, שלום. שלום. נכנע, דניאל נכנע. מה אתה אומר?